הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi all was of the beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי יום שישי א' בכסלו תשע"ו, ערב שבת קודש, פרשת תולדות, מסכת סוטה, דפים חי ויוטט. אתם מאזינים מרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם מדי בוקר בסיעת הדשמי הגדולה את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. חודש טוב על כולנו, חודש מבורך, מלא אושר ועושר, מלא כיס ולב. מי שתרח בערב שבת, בעזרת השם יתברך, יוכל בשבת. ובערב שבת, את אנו לומדים בסייעת הדשמי הגדולה, שני דפים, זמננו קצר והמלאכה מרובה. וזאת רק נזכיר ונציין למזורזים, שבשבת הבאה, פרשת ויצא, זו שלפנינו זו פרשת תולדות, ולאחר מכן פרשת ויצא, היא השבת הגדולה, השבת של הדף היומי. נתכנס בעזרת השם יחדיו, לומדי הדף היומי, ונשותם ובני משפחתם, יחד איתי מגיד השיעור, ויחד עם אברי מירות, בעל התפילה, החזן והזמר המופלא, ונשמח בשמחת התורה, לאורך השבת עונג. נזכיר עוד פעם את המספר טלפון, אני לא חושב שאפשר, ואני לא חושב שצריך, ואני לא חושב שניתן, אבל בכל זאת, אולי מישהו מהנרשמים רוצה לברר עוד פרטים. 08-8593-888, 08-8593-888, מספר הטלפון שלי שכבר מזמן לא אמרנו בשידור, 054-222-6660, הערות והערות, ביקורת, והגיגים וכל מילי דמיטב, התקבלו באהבה רבה. ועכשיו בשמחה ובטוב ליבב, אנו ערוכים בסייעתא דשמיא להיכנס אל בית המדרש. שיהי רצון מלפניך, אדוני, אליי ולא אבותיי, שלא ירד דברת הקהל על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא על המותר אסור ולא על אסור מותר. ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. את תלמוד תורתנו אנחנו לומדים לרפואתם השלימה של חולי ופצועי עמך בית ישראל, ובתוכם הילדה חנה בת אסתר. קלנה רפנה לה לחנה בת אסתר, בתוך שאר כל חולי עמך ישראל ברחמים. יוצאים לדרך בסייעתא דשמיא הגדולה עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לשיר למדנו אתמול, ואתמול למדנו דף י"ז, הדף ה-17, דף טוב ממסכת סוטה. אמרה המשנה, הכהן כותב במגילה לרבי מאיר, הוא כותב, מביאים לו שכב איש, ועד כיסתי תחת אישך, ואינו כותב, והשביע הכהן את האישה. וכותב, ייתן השם אותך לעלה ולשבועה, ובא המים המעוררים הללו במאייך לצבות בטן וננפיל ירך. הוא לא כותב, אמרה אישה, אמן אמן, וכלומר שכותב את העלות והכללות הבאות מחמת ברכות, אבל אינו כותב את הצוואות וקבלת אמן. רבי יוסי לא היה מפסיק אלא כותב הכל. רבי יהודה כותב רק, ייתן השם אותך לעלה ולשבועה, ובאו המים המעוררים הללו במאייך. ואינו כותב, אמרה אישה, אמן אמן, שאינו כותב אלא העלות בלבד. מפרש את הגמרא את מחלוקתה, מה שנאמר וכתב את העלות האלה הכהן בספר. לרבי מאיר, עלות היינו עלות ממש, העלות לרבות כללות הבאות מחמת ברכות. אלה למעט כללות שבמשנה תורה. אלה למעט צבאות וקבלת אמן. רבי יוסי למד כרבי מאיר, והוא דורש את המילה את לרבות צבאות וקבלות. ורבי יהודה דורש הכל למעט העלות למעט כללות הבאות מחמת ברכות. אלה למעט צבאות וקבלת אמן. ולמרות שרבי מאיר סובר שלא אומרים מכלל אין אתה שומע עליו, ולכן הוא סובר שצריך לכפול כל תנאי כתנאי בני גד ובני ראובן, מכל מקום בסוטה כותב גם כללות הבאות מחמת ברכות, כדי אמר אבטן חום, היא נקי כתיב, שמשמע היא נקי אם לא שכב, ומשמע גם הדלאל מיני, שאם יש תומה תחת אישך, חינקי. דרש רבי עקיבא, איש ואישה זכו ללכת בדרך הישרה, שכינה ביניהם, לא זכו אש או חלטן, ואמר רב, האש של אישה עדיפה, קשה וממהרת לשרוף משל איש, משום דמצרף שאין עוד של שכינה מפסיק בשמה, ונקרא אש מה שאין כן אצל האיש. אמר רב, מפני מה אמרה תורה, אבי אפר לסוטה, לומר שאם זכתה, יוצא ממנה בן כאברהם אבינו לכתיב בי אפר ואפר, ואם לא זכתה תחזור לאפרה. דרש רבה בשכר שאמר אברהם אבינו ואנוכי אפר ואפר, זכו בניו לשתי מצוות שהם באפר ואפר שיש מהם הנאה. אפר אפרה לתאר ולזכות את ישראל ממעשה העגל, ואפר סוטה לתת שלום וגם שלא ירבו ממזרים בישראל עם זינתה. ולא מנו אפר כיסוי אדם כיוון שאין בו הנאה אלא הכשר מצווהו. דרש רבה, מסחר שאמר אברהם אבינו עם איכות והצרוך נעל, דהיינו שבריח עצמו מן הגזל, זכו בניו לשתי מצוות כנגד. מה שעשה אברהם אלו מצוות שיש בהם ענה, חוט של תחילת, ויש בו ענה כיוון שכל המקיים מצווה זו כאילו יקביל פני שכינה, כי רבי מאיר שהיה אומר מה נשתנה תחילת מכל מיני צבעוניים, מפני שהתחילת דומה לים וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד, שברקיע כתוב כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר, ובכיסא הכבוד כתוב כמראה אבן ספיר דמות כיסא, ולרצועה של תפילין כנגד צרוך נעל שהוא רצועה, ויש בו ענה כרב לזר הגדול שאמר מה שנאמר וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, אילו תפילין שבראש. לאחר מכן למדנו במשנה, מגילת סוטה אינה נכתבת על הלוח של עץ ועל הנייר ועל הדיפטר האור שאינו מעובד כל צורכו, אלא על מגילה של קלף שנאמר בספר, ואין כותבים בקומוס ובקנקנטום וכל דבר שרושם ונבלה בקלף, אלא בדיו שנאמר ומחה, דהיינו כתב שיכול להימחות. אמרה הגמרא, אמר רבה, מגילת סוטה שכתבה בלילה פסולה, לומדים זאת מגזירה שווה תורה תורה, בסוטה נאמר ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת, ובזה כן ממרה נאמר על פי התורה אשר ירוך על המשפט, מה משפט ביום אף מגילת סוטה ביום. כתבה למפרע פסולה, דכתיב וכתב את העלות האלה כסדר שנכתבו. כתבה קודם שנשבעה פסולה שנאמר והשביעה ואחר כך וכתב. כתבה איגרת פסולה שנאמר בספר והלכה למשה מסיני שהספרים צריכים סרטוט. כתבה על שני דפים פסולה שנאמר ספר אחד אמר רחמנה ולא שניים ושלושה ספרים. כתב אות ומחק וכתב אות ומחק פסולה שנאמר ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת עד שתהיה כולה כאחד. הסתפק רבה כתב בית מגילות לבית סוטות ומחקן בקוס אחד. האם צריך שתהיה המחיקה ניכרת שהיא לשמה או לא? ואם תאמר שצריך מחיקה לשמה, מה קורה אם מחקן בבית כוסות וחזר וירוון? האם כל אחת צריכה לשתות את הכוס או לא? ואם תרצה לומר שכל סוטה צריכה לשתות את כוסה, חזר וחלקן מהו? האם אמרינן יש ברירה וכל אחת את שלה היא שותה או שאין ברירה? נשארה הגמרא בתיקו. הסתפק רבה, השקע אותה בסיב או בשפורפרת. מהו? האם דרך שתייה בכך או לא? תיקו. באי רבה שנשפחו המים ונשתייר מהן? מהו שתשתה את השיריים? שרה הגמרא בתיקו. שתי השבועות שנאמרו בסוטה לרבי זיירה אמר רב, אחת קודם למחיקת המגילה ואחת לאחר המחיקה. ולרבה, אחת שבועה שיש עם העלה ואחת שבועה שאין עם העלה. ושבועה שיש עם העלה לרב אמרם אמר רב, היינו שאומר משביעני עלייך שלא נתמת, שאם נתמת יבואו ביך. ולרבה, שאומר משביעני עלייך שאם נתמת יבואו ביך שמשביע את העלה שתבוא. ולרבה שאומר משביעני עלייך שלא נתמת, ואם נתמת יבואו ביך שמשביע את האישה שלא נתמאה ואת העלה שהיא תחול. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו, שאנחנו מסיימים אותו עם תשובות לשאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה הראשונה על דף י"ז הייתה, מה נלמד מהמילים העלות האלה? והתשובה היא, לרבי מאיר העלות הם הכללות המפורשות, ומהעלות לומדים לרבות אף כללות מתוך ברכות, ואלה בא למעט הכללות שבמשנה תורה, והאלה למעט צבאות וקבלות, ולרבי יהודה מהעלות לומדים למעט כללות מתוך ברכות. שאלה שנייה, האם כותבים במגילת הסוטה גם את הפסוק והשביע הכהן ומדוע? התשובה לרבי מאיר לא כותבים, ולומדים זאת מהמילה העלה, ולרבי יוסי כותבים, ולומדים זאת לרבות מהמילה את. רבי מאיר לא דורש את המילה את. שאלה שלישית, כיצד דורשים מהמילה הינקי גם אופן של כללה? התשובה, כאילו כתוב חינקי, ולרשי דורשים את הפסוק גם באופן של תמאה תחת אישך חינקי. ותוסות הביאו מרשי במסכת שבועות באופן אחר שמצרפים חינקי עם הפסוק שלאחריו, ודורשים חינקי ממי אמרים האלה ואת כיסתית. שאלה רביעית, איזו אש קשה יותר של האיש או של האישה ומדוע? התשובה האש של האישה, לפי שבאיש מפסיק היוד בין האותיות אש. שאלה חמישית, מדוע אמרה תורה להביא אפר לסוטה ובשכר מה זכינו לאפר פרה ואפר סוטה? התשובה, משום שאם זכתה יוצא ממנה בן כאברהם שנאמר בו ואנוכי אפר ואפר, ואם לא זכתה תחזור לאפרה. ובשכר שאמר אברהם ואנוכי אפר ואפר, זכינו לאפר פרה אדומה ואפר סוטה. שאלה שישית ואחרונה על דף י"ז, למה זכו בני אברהם בזכות מה שאמר מחוט והצרוך נעל, והתשובה לחוט של תחילת ולרצועה של תפילין. זהו מוריי ורבותיי, הפרק הראשון שלנו בשיעור הדף היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה על דף י"ז, הדף אשר למדנו אתמול. כעת מוריי ורבותיי, הגענו לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. ערב שבת קודש, פרשת תולדות, א' בכסלו תשע"ו, עיקר העניין שלשמו התכנסנו, לימוד שני דפים יומיים, דף חי להיום יום שישי ודף יוטט לשבת קודש ב' בכסלו תשע"ו. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף חי עמוד א', שתי שורות לפני סוף העמוד, מן המשנה הפותחת במילים על מה היא אומרת אמן אמן. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. כתוב בתורה בשבועתה של האישה בספר במדבר פרק ה' פסוק כ"ב, ואמרה האישה אמן אמן. והערת עכשיו המשנה מדוע אומרת האישה פעמיים אמן. שואלת המשנה על מה היא אומרת אמן אמן כשמשביעה הכהן. והערת המשנה שבאמן שאומרת האישה נכלל אמן על העלה שתבוא על היעלה אם סתיתי, וגם אמן על השבועה שאני מקבלת על עצמי את השבועה. כלומר, שחלות העלה היא על ידי הכהן והאישה רק מקבלת אותה עליה. חלות השבועה היא על ידי שהאישה נשבעת, שהרי כל העונה אמן אחר שבועה, כמוציא שבועה מפיו. אומרת המשנה, אמן שלא נתמתי מאיש זה שנסתרתי עמו, וכן אמן שלא נתמתי מאיש אחר. ומהדין הזה ואילך המשנה מבארת על אילו בעילות חלים העלה והשבועה. לכאורה קשה, כיצד משביעים אותה על כל אילו, הרי בפסוק נזכרים רק פעמיים אמן. תרצים התוספות במסכת יבמות דף נונחת עמוד א', דיבור המתחיל שומרת, שאמן אחד מוסב על כל מה שמוזכר בפסוקים, כלומר שבועה עלה מאיש זה וכן מאיש אחר, שזו משמעות הפסוק תחת אישך, ומן האמן השנייה נדרשים האופנים שאינם מוזכרים בפסוקים, והם ארוסה ושומרת יבם. אם כן אומרת המשנה, אמן שלא נתמתי מאיש זה שנסתרתי עמו, וכן אמן שלא נתמתי מאיש אחר, וכן אמן שלא סתיתי כשהייתי ארוסה, ולא סתיתי עכשיו כשאני נשואה. ואומנם באירוסין לא היה כינוי ואי אפשר להשביע על הזנות הזו, אבל כיוון שכבר משביעים אותה, מגלגלים עליה גם דברים שאי אפשר היה להשביע אותה עליהם בפני עצמם. וזהו המקור לגלגול שבועה מן התורה. כלומר, שאדם שמחויב שבועה לחברו אפשר להשביעו גם דברים אחרים שבפני עצמם לא היו מצריכים אותו להישבה. ומוסיף המאירי שמגלגלים עליה שלא נתמעה מאיש זה בזמן אחר. ובלשון הרמב"ם מלכות סוטה פרק ד' הלכה י"ז נראה שגלגול שבועה הוא זכות הבעל. אבל לדעת הטור בחושן משפט סימן צדידה לצעיביו, בית דין הם שמגלגלים את השבועה גם ללא תביעת הבעל. ולדעת הריטב"א, במסכת קידושין דף ז' עמוד ב', בסוטה בית דין מגלגלים מעצמן שהרי בייסורים כל ישראל ערבים זה לזה, אבל בממון אין הם הבית דין מגלגלים אם לא תבע התובע, כדי שלא יהיו כאורחי הדיינים. ואילו במסכת יבמות דף נ"ח עמוד א' מפרשים רב עמרם ורב שישת שכוונת המשנה פה בארוסה, זה שכינה לה באירוסין ונסתרה ונכנסה לחופה. ושומרת יבם מתפרש שעשה במאמר כדעת בית שמי, שמאמר קונה ביבמה קניין גמור. מאמר ביבמה זה כמו קידושין באישה. ורב פאפה מפרש שכינה לה באירוסין ונסתרה לאחר הנישואין. ולכל הפירושים הללו לכאורה אין מקור ממשנתנו לגלגול שבועה. אומר התוספות צ'אנץ של השיטות האלה למעידים גלגול שבועה מכך שמשביעים אותה שלא סתתה מאיש אחר למרות שלא היה כינוי מאיש אחר. וכאשר האישה אומרת אמן שלא סתיתי עכשיו כשאני נשואה, זהו עיקר השבועה ואין זה על ידי גלגול. היה באמת ראוי להקדים נשואה לארוסה, שכן שבועת הארוסה אינה מעיקר השבועה אלא על ידי גלגול. כותבים התוספות יום טוב אף על פי כן הקדים ארוסה, שכן היא קודמת בזמן, האירוסין הם לפני הנישואין. ואילו התפארת ציון מבאר שמדובר על הזמן שנכנסה לחופה אבל עדיין לא נבעלה, שאי אפשר להשקוטה על זנות בזמן זה, שהרי קדמה שכיבת הבועל לשכיבת הבעל, אלא משביעים אותה על ידי גלגול שבוע. עוד ממשיכה המשנה ואומרת בדף חי עמוד ב', אומרת האישה הסוטה, אמן שלא סתיתי כשהייתי שומרת יבם. שומרת יבם זה מלשון ואביו שמר את הדבר, כלומר אישה שהיא מצפה וממתינה לייבום. וגם לא סתיתי עכשיו כשאני כנוסה. והגמרה במסכת יבמות דף נ"ח עמוד ב' מבארת שכנוסה זו נשואה, אלא שבאישה רגילה שייך לשון ארוסה ונשואה, וביבמה שייך לשון שומרת יבם וכנוסה. כלומר, שאם אישה זו הייתה יבמתו של בעלה הנוכחי וכינה לה היבם לאחר שכנסה ונסתרה, נכנסה לבית הסתר עם אותו אדם שכינה לה, הוא מגלגל עליה שתשבע גם על הזמן שהייתה שומרת יבם וממתינה לו להתייבם, שבזמן ההוא לא זינתה עם אחר. ברישא כתבה המשנה שאומרת אמן על העלה ואמן על השבוע. מפרשת זאת עכשיו המשנה. אמן שלא נתמיתי, זוהי קבלת השבוע שמאמתת שבועת הכהן, משביע אני עלייך שלא נתמת, ואם נתמתי, יבואו בי המים לצבות בטן ולנפיל ירך. וזוהי קבלת העלה שמאמתת המשך דברי הכהן שאמר, ואם נתמת יבואו בך כל הקללות האלו. שזה נוסח שבועת העלה. אומרת המשנה ורבי מאיר אומר, קבלת השבוע כוללת גם אמן שלא נתמיתי בעבר, וגם אמן שלא אתמה בעתיד. ואם בעתיד תתמה האישה, אזי המים יבדקו אותה. ורבי מאיר לומד זאת מן האמן הראשון שהוא כולל את כל הנזכר והנכלל בפסוקים. והמדרש דורש שתומת העתיד אכן כתובה בפסוק. נאמר בפסוק, ואם לא נתמה האישה לשעבר, ותאורה היא הכוונה לעתיד לבוא. אומר הקהילות יעקב ששבועה היא על טענה ותביעה ולכן לא שייך להשביע בממונה לאבא, מה שאין כן בסוטה שהיא אסורה לו ואנחנו רוצים להתירה לו, לכן אפשר להשביע על העתיד, כלומר שיתר זה יהיה בן קיימה. אבל בממון, תביעה עתידית אינה קשורה כלל לתביעה של עכשיו. ממשיכה המשנה ואומרת הכל שווין, גם תנא קמא וגם רבי מאיר מודים שאין מתני מעבל, כלומר שאינו משביע לו על קודם שתתרס, לא על תומה שהיה בזמן שקדם לאירוסיה אליו, וכן לא על תומה שתארה אחר שתתגרש ממנו. והדין הזה הוא צריך לדעת רבי מאיר לאל שמשביע גם על העתיד, מכל מקום, על אחר שתתגרש אינו יכול להשביע. ואומר התפארת ציון שאומנם אם נבעלה לפני שנתרסה הרי בעולה וכתובתה, מנה. והוא הרי כנסה בחזקת בתולה, אף על פי כן אינו מתנה עמה אלא על ביות האוסרות אותה עליו ולא על הפסד ממון. וכן אומרת המשנה אם נסתרה לאחד כשהיא גרושה ונתמת ואחר כך החזירה, לא היה מתנה עמה. ואין בכך איסור מחזיר גרושתו, שכן האיסור חל רק על ידי קידושי אחר. כלומר, אישה שנתגרשה ונתקדשה לאחר, גם אם לא נבעלה לו, אסורה לחזור לבעלה הראשון. אבל אם נבעלה ללא קידושין, לא נאסרה עליו. שואל התוספות צ'אנץ, מדוע אמרה אסתר המלכה, כאשר עבדתי, עבדתי שפירושו, כשם שעבדתי מבית אבא, כך עבדתי ממורדכי, על ידי בעילת אחשוורוש, הרי יכול היה מורדכי לגרשה, ואז אין בעילתה, אוסרת אותה עליו. הוא מתרץ שגט צריך עדים. והיה ירא מרדכי שאם ייתן לגט, יוודע הדבר למלך. אומר הגאות הבך, שגרסת המשנה משובשת, וזה עירוב של שתי גרסאות שונות. לגרשת רשי יש לגרוס, ולא על אחר שתתגרש ותסתר לאחד, ותתאמה, ואחר כך יחזירנה. לא היה מתנה עמה. והפירוש של הדברים, שלדעת רבי מאיר, אף שיכול הבא להתנות על העתיד, אינו יכול להתנות שאם יגרשנה ויחזירנה, שלא תתאמה כשהיא גירושה. ואילו גרסת רבי עובדיה מברטנורה היא, ולא מי שנתגרשה ונסתרה לאחד ונתמאה ואחר כך החזירה, לא היה מתנה עמה. כלומר, שגרש אותה הבעל והחזירה ואז קינה לה ונסתרה ועכשיו רוצה להתנות עמה על העבר כשהייתה מגורשת ממנו. מסיים את המשנה באביה כלל במה זכות הבעל להתנות עם אשתו בשבועה שמשביעה. זה הכלל. כל שתיבעל ולא הייתה אסורה לו על ידי הבעילה הזו, כלומר כל בעילה שאינה אוסרת אותה עליו, כגון לפני אירוסין או לאחר גירושין, לא היה מתנה עמה עליה, כלומר אינו יכול להשביע על הבעילה הזו. והמנחת סוטה מקשה שהפסקה הזו זה הכלל מיותרת לכאורה, שהרי אינה מרבה כלום. והוא מתרץ שהפסקה הזו נכתבה כדי לדייק ממנה את דין נישואין ראשונים ונישואי אחיו, כפי שתאמר הגמרא בהמשך. זוהי המשנה שלנו, שתחילתה בדף חי עמוד א' וסופה בדף חי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בדף חי עמוד ב'. מדייק את הגמרא מהמשנה ששומרת יבם שזינתה אסורה ליבם. אמר רב אמנונה, והדברים אמורים ומופיעים במסכת יבמות בכמה מקומות וכן במסכת גיטין דף פי עמוד ב', אמר רב אמנונה שומרת יבם שזינתה כשאותה אלמנה המתינה שאחי בעלה ייבם אותה, היא זינתה אסורה ליבמה, היא אסורה להתייבם לאח של בעלה, כמו שאישה נשואה שזינתה אסורה לבעלה. אשת איש לאחר נישואין שזינתה ברצון אסורה על בעלה, כמבואר במסכת יבמות דף י"א עמוד ב'. ורב אבנונה אמר את הדין הזה גם לדעת מי שסובר שקידושין תופסין בחייבי לוין. ואחי עזר כותב שעל כל פנים שומרת יבם שזינתה שאסורה ליבם שלה, היא עדיין זקוקה לחליצה מן היבם. והראיה שבני יבמה לשוק אינם ממזרים, ואם נפקעה הזיקה, הרי כבר אינם בני יבמה, לכן מוכרח שמדובר שאותה יבמה שזינתה, כדי להיות מותרת להתחתן עם אדם אחר, היא חייבת חליצה מן היבם. כעת מבררת הגמרא ממאי, מאיכן למד רב אמנונה את הדין הזה ששומרת יבם שזינתה אסורה ליבם. אומרת הגמרא מדקתני מזה ששנינו במשנה שהבעל משביע את האישה שלא סתתה כשהיא שומרת יבם וכנוסה. היא אמרת בישלמה, אם תאמר שדינו של רב אמנונה נכון ששומרת יבם שזינתה אכן אסירה אסורה לבעלה, אסורה ליבם, אז משום אחי, לכן ברור שהבעל אכן מתנה בהדה, על ידי אותו גלגול שבועה עליו למדנו במשנה, משביע אותה הבעל גם שלא סתתה כשהייתה שומרת יבם. אלא היא אמרת אם תאמר ששומרת יבם שזינתה לא אסירה, לא נאסרת לבעלה, איך היא מתנה בהדה, איך מתנה הבעל על כך והתנן, שנינו עכשיו במשנה, זה הכלל. כל שאילו תיבעל ולא תהיה אסורה, לא היה מתנה עמה. דהיינו שאינו יכול לגלגל עליה שבועה, אלא על זנות האוסרת אותה עליו. וכיוון שהוא מתנה על הזמן שהייתה שומרת יבם, הרי לנו שזנות של שומרת יבם אוסרת אותה על היבם. וערת הגמרא של ההלכה שומרת יבם שזינתה כן מותרת לבעלה. אמרי במערבה בארץ ישראל, שהיא ממערב לבבל, אמרו, לי תלחתה כרב אמנונה. אין הלכה כרב אמנונה, אלא באמת שומרת יבם שזינתה מותרת לבעלה. שואלת הגמרא, אל עד הקטני, מה ששנינו עכשיו במשנה, שומרת יבם הוא כנוסה, ודייק רב אמנונה לפי הכלל המבואר בסוף המשנה, על כוחך, ששומרת יבם שזינתה, כן העשרת ליבם. אז איך אמרו בארץ ישראל שההלכה היא ששומרת יבם שזינתה כן מותרת ליבם? ותרצת הגמרא, אמנם מוכח כך מן המשנה כשיטתו של רב אמנונה, אבל המני, המשנה שלפנינו כשיטת מי היא? רבי עקיבא היא. זוהי שיטת רבי עקיבא דאמר, אין קידושין תופסין גם בנשים שהם חייבי לאווים, כלומר, נשים שאסורות למקדש באיסור לאו בלבד ללא קראת. ומשווי לה, מחשיב רבי עקיבא את האישה שאסורה בלאו כי ערבה, כמו ערבה שאסורה באיסור קראת. ושומרת יבם הרי אסורה על שאר העולם, לא יכולה להתחתן עם אדם מן השוק, היא אסורה באיסור לאו. האמור בספר דברים פרק חפי פסוק ה', לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, ולכן לדעת רבי עקיבא, כיוון שאישה אסורה בלאו שווה בחומרתה לאישה אסורה בקראת שבשניהם הולד ממזר, לפיכך, כשם שאשת אישה אסורה להיבעל לאחר בקראת וזינתה נאסרת על בעלה, כך גם יבמה שאסורה על כל העולם בלאו, אם זינתה, נאסרת על יבמה. אבל חכמים חלוקים על רבי עקיבא וסוברים שקידושין כן תופסים בחייבי להבין, ואם כן גם יבמה שזינתה לא דומה לאשת איש שזינתה, וממילא אותה שומרת יבם לא נאסרת על היבם שלה. אבל תוסות בדיבור המתחיל אמרי במערבה סוברים, שרב אמנונה אמר את דבריו גם לדעת חכמים, שכן גם חכמים מודים שאין קידושין תופסים בשומרת יבם. לדעתו של רב במסכת יבמות דף צדי ב' עמוד ב', זאת למרות שאין בה קראת. ולכן אמר רב אמנונה שגם לדעתם של חכמים היא נאסרת על היבם ממזינתה, שכן איסור אישה לבעלה תלוי בדין תפיסת הקידושין. עכשיו מבררת הגמרא עוד על אילו בעילות יכול הבעל להשביע את הסוטה. באי רבי ירמיה, הסתפק רבי ירמיה אדם שגרש את אשתו והחזירה, וקינה לה ונסתרה. קינה לה הכוונה שאמר לה אל תסתרי עם איש פלוני, ואחר כך היא כן נכנסה לבית הסתר עם אותו אדם. מהו שיתנה עם האדם זה עכשיו כשהוא משביע גם על הנישואין הראשונים, שהייתה נשואה לו לפני הגירושין שלא זינתה גם בהם. על זה הוא רוצה להשביע אותה. וכן יבם שאיבם את יבמתו וקינה לה ונסתרה, האם הוא יכול להתנות עמה גם על נשואה אחיו המת שלא זינתה בזמן היותה נשואה לאחיו? מהו? מה הדין במקרים הללו? והשאלה היא, האם אומרים כאן שיש דיחוי כמו בכל הדברים שנראו ונדחו שאינם חוזרים? פושטת הגמרא ואומרת, תשמע בו ושמע ראיה ופשיטות לספק הזה. שנינו במשנה, זה הכלל. כל בעילה שתיבעל לאישה ולא תהיה אסורה לו בבעילה הזו, לא היה מתנה עם עליה. מדויק מכאן. אבל בעילה דאסירה לו, שאסורה לו האישה בה, אחי נמי דמתנה, שהוא כן יכול להתנות ולהשביע אותה. והרי אם האישה זינתה בנישואין הראשונים או בנישואי אחיו המת, היא הרי אסורה עליו. שהרי שנינו לעיל בדף בית עמוד א', שהיא מתה בעל חולצת ולא מתייבמת, כלומר שהיא אסורה ליבם. ולכן שמע מן המכאן ראיה, שהוא אכן מתנה על הבעילות הללו, ומגלגל על אשתו הסוטה, את השבועות שתישבע גם על הבעילות הללו שהיא לא נבעלה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי מאיר אומר, האמן שאומר את הסוטה כולל קבלת שבועה ועלה על שלא נתמיתי, וכן כולל האמן גם שבועה שלא יתמה בעתיד. מבררת הגמרא כמה פרטים בדעתו של רבי מאיר שסובר שאפשר להשביע את הסוטה על העתיד. תניה אומרת הגמרא, נאמר בברייתא שמופיעה בתוספתא, לא כשאמר רבי מאיר שאמן שאומר את הסוטה כולל גם קבלת שבועה על שלא אתמה, והייתה כוונתו שאם אכן תתאמה בעתיד, אזי המים בודקים אותה מעכשיו, לא לזה הייתה כוונתו של רבי מאיר, אלא כוונת רבי מאיר היא לכשתתאמה בעתיד, אז מים מעררים אותה, חוזרים לתוך גרונה ובודקים אותה אז, באותו זמן שתתאמה. אומר התוספות ראש שוודאי, אין המים בודקים אותה מעכשיו, שכן אם תמות עכשיו היא לא תתאמה בעתיד, אלא אבא אמינה הייתה שיעשו בה המים רושם שאינה יולדת ואינה משבחת. שואל הפורט יוסף, איך עלה על הדעת שיבדקו אותה המים עכשיו לפני שנתמאה? הרי אין אדם נידון אל אלפי מאסף של אותה שעה. הוא מתרץ שהרישנינו לקמן בדף חף עמוד א', שיש זכות שתולה לה 3 שנים. אם כן הייתה ואמינה לומר שאם תתאמע בעוד שנתיים יבדקו אותה מים שנה לאחר מכן, כלומר שהזכות תולה לשלוש שנים מיום השתייה. היום מלמדת אותנו הברייתא שאין הדבר כך, אלא הזכות תולה שלוש שנים מזמן התאומה בפועל, אף שזה הרבה לאחר זמן השתייה. ועוד הסבר שהאב האמינה של הגמרא הייתה שהמים יבדקו אם אין בכוונתה עכשיו לזנות. אם יש לה עכשיו מחשבת זנות, המים בודקים אותה מעכשיו. באי רבשי, הסתפק רבשי לדעת רבי מאיר שאדם מתנה עם הסוטה לעתיד על ידי גלגול שבועה. מהו שיתנה אדם עם אשתו הסוטה גם על נישואין האחרונים? כלומר שיגלגל עליה שבועה שלא תתאמע לאחר שיגרשנה ויחזירנה. האם אינו יכול להשביעה שכן בנישואין של אשתה מיה לא אסירה לה? בנישואין של עכשיו מכל מקום אינה אסורה לו, כלומר שאינה איסור נגרם על ידי נישואים אלו אלא על ידי הקידושין העתידיים, ואינו יכול להתנות עליהם. או דילמה, או שנאמר שיכול הבעל להשביעה שכן זימנין דמגרש לה ואדר מאדר לה, פעמים שהוא מגרש אותה וחוזר ומחזיר אותה, וכיוון שתאסר עליו יכול הוא להשביעה מעכשיו, שכן אופן זה נכלל בגדר של כל שתיבעל ותהיה אסורה עליו. משיבה הגמרא תשמע בו ושמע ראיה ממשנתנו, נאמר בה הכל שווין. תנא קמא ורבי מאיר שווים בדעתם שלא היה מתנה עם הבעל, כלומר שאינו משביע לו על קודם שתתארס, על הזמן שקודם לירוסיה אליו, ולא על הזמן שאחר שתתגרש ממנו. ואם נטמע קודם שנתארסה או שתתאמה לאחר שתתגרש, אין המים בודקים אותה. וכן אם נסתרה לאחד כשהיא גרושה ונטמת ואחר כך יחזירנה, לא היה מתנה עם העלה בעילה הזו. מדייקת הגמרא מלשון המשנה שרק על בעילה בזמן שהיא מגורשת אינו מתנה עם המשום שאינה נאסרת עליו בבעילה הזו. יחזירנה ותתאמה, כלומר על בעילה שלאחר שיחזירנה, החינה מדמתני, כן יכול הבעל להתנות עם האישה ולגלגל עליה את השבועה, משום שבבעילה זו הרי היא תאסר עליו. מסיקה הגמרא, שמע מינה אכן ראיה שלדעת רבי מאיר יכול הבעל להתנות עם אשתו גם על אחר נישואין אחרונים, כלומר שלא תתאמה לאחר שיחזירנה. שואלים האחרונים, לכאורה כאן משמע שהכל מודים בדין הזה, כלומר גם תנא קמא, אבל זה לא ייתכן שלדעתו של תנא קמא, אין הבעל מתנה על העתיד, וכל שכן שאינו מתנה על נישואין אחרונים. והם מתרצים שהכל מודים בעיקר הדין שאינו משביע על זמן שהיא מגורשת. אבל מדיוק המשנה משמע שהוא מתנה על נישואים אחרונים, ובזה לא כולם מודים, אלא זו רק דעתו של רבי מאיר. מבררת הגמרא האם אישה יכולה לשתות מי סוטה יותר מפעם אחת. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק בספר במדבר פרק ה' פסוק כ"ט, זאת תורת הקנאות, מלמד שהאישה שותה ושונה, כלומר שיכולה האישה לשתות יותר מפעם אחת אם נמצאה טהורה ונסתרה שוב פעם. שכן משמעות הפסוק היא שזו התורה לכל הקנאות, כלומר בכל פעם שיקנו לה, יעשו לה כתורה הזו. תורת לשון ריבוי, וגם קנאות לשון ריבוי. והרי זה כאילו כתוב שעל הרבה קנאות צריך לעשות הרבה תורות, כלומר להשקוטה על כל כינוי וכינוי. ממשיכה הברייתא ואומרת רבי יהודה אומר, המילה זאת זה מיעוט, רק זו ולא אחרת. וממילא המילה זאת ממעטת שאין האישה שותה ושונה, אלא רק פעם אחת אפשר להשקוטה. והתוספות מביא מן התלמוד הירושלמי מעשה באישה ששנתה ושלשה, כלומר שתתה שלוש פעמים בפני שמעיה ואבטליון. אומר המנחה חריבה שכוונתם של התוספות להוכיח שלאו דווקא שותה ושונה, אלא גם שותה ומשלשת. שהרי המקום לומר שרק בשותה ושונה יש את המחלוקת, אבל בפעם השלישית גם תנא קמא מודה שהיא אינה שותה. שכן נראה הדבר שאדם קנטרנו ומתכוון להקניתה, כמו הסברה המובאת לקמן בדף יוטט. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה מעשה ועיד לפנינו נחוניה שהיה חופר שיחין, וכותב היה אבץ שאם זהו נחוניה חופר שיחין שנזכר במסכת שקלים שהיה ממונה במקדש על חפירת השיחין, הרי שהאריך ימים הרבה, שהרי רב יהודה היה מאחרוני התנאים, ומרש"י משמע לכאורה שאכן זהו שהיה חופר שיחין לעולי רגלים. אבל בהערות למסכת סוטה הוא מביא שאכן היו עולים לרגל גם לאחר החורבן. אם כן, העיד לפנינו נחוניה שהיה חופר שיחין כעין בורות, בור הוא עגול ושיח הוא ארוך וצר, ונחוניה היה חופר בכדי להכניס בהם מים לצורך עולי רגלים, והוא העיד בפנינו שהאישה שותה ושונה. אישה יכולה לשתות יותר מאשר פעם אחת את המי סוטה. וקיבלנו עדותו רק בשני אנשים, רק בשני בעלים, דהיינו שאם נתלמנה או נתגרשה מבעלה שהשקע אותה, ונישאה לאחר וקינה לבעלה השני ונסתרה, הוא יכול להשקוטה שוב. אבל לא באיש אחד, לא בבעל אחד. בעל אחד אינו יכול להשקוטה יותר מאשר פעם אחת. אם כן, רב יהודה דורש את המילה זאת למעט בעל אחד שלא ישקע אותה פעמיים. והוא דורש את המילה תורת לרבות שהבעל השני יכול להשקוטה פעם שנייה. והחכמים אומרים, אין האישה שותה ושונה כלל, בין באיש אחד, בין בבעל אחד, בין בשני אנשים, בין בשני בעלים. מבררת הגמרא דעות התנאים שהובאו בברייתא. ולתנא קמא, לדעת תנא קמא, אומר שהאישה שותה ושונה קשה, שהרי נמי הכתיב זאת, נאמר את המילה זאת שמשמעותו מיעוט, והרי הוא אינו ממעט דבר, שהרי לדעת רב יהודה הבעל השני יכול להשקוטה פעם שנייה, ואם כן מוכח שלתנא קמא גם הבעל הראשון יכול להשקוטה פעם שנייה, ואם כן המילה זאת לא ממעטת דבר. לדעת רבנן בתראי, לדעת חכמים האחרונים המוזכרים בסוף הברייתא קשה, שהרי נמי הכתיב תורת, כתוב את המילה תורת שמשמעותו ריבוי, והרי הם אינם מרבים דבר, שהרי לדעתם אין אופן שבו האישה שותה ושונה. תרצת הגמרא אמר רבה, באופן של איש אחד, של בעל אחד ובועל אחד, כלומר שכינה לה בעלה פעמיים מאותו בועל, דכול אלמה לא פליגי דאין האישה שותה ושונה, שהרי כתיב זאת. נאמרה המילה זאת ומשמעותה מיעוט. באופן זהו המסתבר ביותר למעטו, שלא יקנה לה אותו הבעל או אותו הבועל פעמיים. ובאופן של שני אנשים, שני בעלים ושני בועלים, כלומר שכינה לה בעלה והשקע אותה ומת, או שגרשה ונישאה לאחר וכינה לה בעלה השני מבועל אחר, דכולי אלמה לא פליגי, כולם אינם חולקים, דהאישה אכן שותה ושונה, כלומר שבעלה השני משקה אותה על הכינוי הזה, דהרי כתיב תורת, נאמר המילה תורת, ומשמעותה ריבוי. והאופן הזה הוא המסתבר ביותר לרבותו, שכן לא זהו הבעל שכינה לה, ולא זהו האיש שמחמתו כינו לה. כי פליגי, מתי יש את מחלוקת התנאים? באופן של איש אחד, בעל אחד ושני בועלין, כלומר, שלאחר שהשקע אותה כינה לה מבועל אחר. וכן החליקו באופן של שני אנשים, שני בעלים ובועל אחד, כלומר, שכינה לה בעלה השני מאותו בועל שכינה לה בעלה הראשון ממנו. והמחלוקת היא, שתנא קמא סבר שהמילה תורת באה לרבויי כול אי, את כל האופנים, איש אחד ושני בועלים וכן שני אנשים ובועל אחד, וכל שכן שני אנשים ושני בועלים, והמילה זאת באה למהותי, באה למעט רק את האופן של איש אחד ובועל אחד. ורבנן בתראי סברי, חכמים האחרונים המוזכרים בסוף הברייתא סוברים, שהמילה זאת באה למהותי כולי, באה למעט איש אחד ושני בועלים, וכן שני אנשים ובועל אחד, וכן, או וכל שכן איש אחד ובועל אחד, והמילה תורת באה לרבוי, היא באה לרבות רק את האופן של שני אנשים ושני בועלים. רבי יהודה סבר שהמילה זאת באה למהות תרתי, היא באה למעט שני אופנים. והמילה תורת באה לרבות תרתי, באה לרבות שני אופנים. ומפרש רבה את דבריו, שלדעת רבי יהודה המילה זאת באה למהות תרתי, באה למעט שני אופנים, והם איש אחד ובועל אחד, וכן איש אחד ושני בועלים. והמילה תורת באה לרבויי, באה לרבות תרתי שני אופנים, והם שני אנשים ובועל אחד, וכן שני אנשים ושני בועלים. כלומר, שמאחר שכתוב ריבה ומיעט, ולא פירש מה הוא מרבה ומה הוא ממעט, הרי שמסר הכתוב לחכמים להחליט לפי חוכמתם מה יש לרבות ומה יש למעט. ומסברה יש למעט איש אחד יותר משני אנשים, שכן, לאחר שהשקע אותה ונמצאה תאורה, נראה הדבר שהוא אדם קנטרן ומתכוון להקניטה, ולכן אינו יכול להשקוטה שוב אפילו מבועל אחר. כך מפרש רשי. וזה מה שאמר רב יהודה לאל, שקיבלנו את עדותו של נכוניה באופן של שני אנשים שבעלה השני משקה אותה, בין מאותו בועל ובין מבועל אחר. אבל בעלה הראשון אינו משקה אותה שנית, בין מאותו בועל ובין מבועל אחר. מבין המנחת סוטה בדעתו של רשי, שכל מקום שאינה שותה ושונה, הרי היא מותרת. וכיוון שאנחנו תולים שבעלה מתכוון לקנטר, אז על פי זה מתפרשת המחלוקת. תנא קמא סבר שאיש אחד עם בועל אחד הוחזק קנטרן, אבל אם בועל שני לא הוחזק לקנטרן, וכל שכן איש שני שאינו מוחזק לקנטרן, לכן היא שותה ושונה. ואילו רבי יהודה סבר שהאיש הראשון הוחזק לקנטרן, ואפילו עם בועל אחר, אבל איש שני אינו מוחזק לקנטרן, אפילו עם הבועל הראשון. ואילו רבנן בתראי סוברים שגם האיש השני מוחזק לקנטרן עם הבועל הראשון, כיוון שכבר נבדקה על הסתירה עמו ונמצאת תאורה. אדרן על החיה מביא, אדרן על החיה מביא, אדרן על החיה מביא בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא. את הפרק השני ממסכת סוטה, פרק ששמו היה מביא, ומיד מיד אנו הולכים מחיל אל חיל, ובשליש הראשון של דף י' עמוד א', מתחילים את הפרק השלישי של מסכת סוטה, פרק ששמו היה נוטל. אחרי שנתבהר בפרקים הקודמים סדר הבאת הסוטה לפני הכהן במקדש, והדינים הנוהגים בנתינת האפר במים, כתיבת המגילה והשבעת הכהן, ממשיך התנא בפרק הזה לבאר סדר מנחתה, וגם יבואר בפרק הזה מעניין המים, האם יכולה להימנע מלשתות באופנים מסוימים, והאם הזכות תולה לה שלא תנגף? אם לאישה הזו יש זכויות, האם זה עוזר לה שהכללות לא יחולו עליה? המשנה הראשונה של הפרק השלישי בדף י"ט עמוד א' באה לבאר את סדר הקרבת מנחת הסוטה. אומרת המשנה, היה נוטל הבעל את מנחתה מתוך כפיפה מצרית, מתוך הסל העשוי מנצרי דקל. רש"י לעיל בדף י"ד עמוד א' בייר, שנצרים אלו הם זרדים הגדלים סביבות הדקל. ועוד דבר נציין, שרש"י אומנם מפרש היה נוטל את מנחתה הכוונה לבעל, אבל תוספות הוכיחים הירושלמי שהכוונה לכהן. אם כן היה נוטל את מנחתה מתוך כפיפה מטרית, מתוך הסל העשוי מנצרי דקל שהיה מונח על ידיה, ובתוכו המנחה, כמבואר לעיל בדף י"ד עמוד א' שהניחו המנחה על ידיה כדי ליגעה שתחזור בה, ונותנה לתוך כלי שרת כדי לקדש את המנחה. וקידוש המנחה בתוך כלי שרת אינה צריכה שתהיה דווקא על ידי הכהן, שאין טעון כהן במנחות. לא צריך שהכהן יתעסק בזה אלא מקמיצת המנחה ואילך, אבל קידוש המנחה בכלי שרת וכן היציקה והבלילה במנחות שטעונות שמן, כשאירה גם בזר. אומרת המשנה, וחוזר ונותנה על ידה כשהיא בכלי, כדי שתתקיים מצוות ענפה, וכהן מניח ידו מתחתיה, מתחת ידי האישה ומניפה ביחד עם האישה. ולכמן בגמרא לומדים מהפסוקים שהתנופה צריכה להיעשות הן על ידי הבעלים והן על ידי הכהן, ולכן מניח הכהן את ידו תחת יד הבעלים ומניף, ובסוטה הבעלים היא האישה. ותוספות מביאים שבירושלמי יקשו שיש בדבר הזה משום כיעור שיהיה הכהן מניח ידו תחת ידי אישה זרה, והם מתרצים שאכן הביאו כהן זקן שיעשה זאת, ועוד מתרצים שגם כהן ילד היה יכול לעשות זאת, ולא חוששים לפי שאין יצר הרע מצוי לשעה. וכיוון ועומדים באותה שעה בעזרה עם רב, לכן אין לחשוש שיבואו לידי עבירה. ועוד פירוש, שכיוון שעל נבלותה שעשתה מעשה ערווה דנים אותה באותה שעה, אין לחשוש שיבוא איש לחתו עמה. והריטב"א כותב בשם הירושלמי שהכהן שהניח ידו תחת יד האישה זה היה בסמוך, אבל לא נגע בה ממש. אומרת המשנה, הניף הכהן עם האישה את המנחה, וסדר התנופה מבואר במשנה במסכת מנחות דף סמך א' עמוד א', שמוליך ומביא, מעלה ומוריד. ובגמרא שם מבארים שמוליך ומביא למי שהרוחות שלו, מעלה ומוריד למי שהשמיים והארץ שלו. ובארץ ישראל שנו באופן הזה, מוליך ומביא לצפון ודרום ומזרח ומערב, כדי לעצור רוחות רעות הבאות מארבע רוחות, מעלה ומוריד לעצור תללים רעים, הבאים מלמעלה למטה. ממשיכה המשנה ואומרת, והגיש הכהן את המנחה לקרן מערבית דרומית של המזבח, כמבואר לעיל בדף י"ד עמוד ב', ושם למדנו שלא צריך שתיגע המנחה עצמה במזבח, אלא מגיש את הכלי שבתוכה המנחה, קמץ הכהן בידו מן המנחה, וכמה הוא שיעור הקומץ. מחלוקת במסכת מנחות דף חבב עמוד ב', האם צריך שני זיתים, והרמב״ם פוסק שאין קומץ פחות מכשני זיתים, והקטיר את הקומץ על גבי המזבח, והשאר נאכל לכהנים ככל המנחות הנקמצות שנאכלים השיריים לכהנים. רש"י כותב שכל הדינים הללו בסדר הקרבת מנחת סוטה, תנופה, הקרבה, קמיצה והקטרה, נאמרו בפרשת סוטה עצמה. התוספות מביאים את דרשת התלמוד הירושלמי שמהמילה והיא קריבה, הנאמר בשאר המנחות, מרבים גם במנחת סוטה להגשה. כעת מביאה המשנה מחלוקת בזמן השקעת הסוטה. לדעת חכמים היה נוטל את המנחה מן הכפיפה ונותנה לכלי שרת, ולאחר מכן היה משקה את המים ואחר כך מקריב את מנחתה. בהמשך הגמרת הקשר, המשנה כבר כתבה לאל שיקטיר את המנחה, ואם כן איך היא כותבת עכשיו המשנה שמשקה ואחר כך מקריב? גם אם נאמר שיקריב ואחר כך ישקע, זה קשר. אז אם כן, לדעת חכמים היה משקע את המים ואחר כך מקריב את מנחתה כסדר הפסוקים שבתורה. כי נאמר בפרשת סוטה, והשקע את האישה את מי המים המעוררים, ובאו בה המים המעוררים למרים, ולקח הכהן מיד האישה את מנחת הקנאות, והניף את המנחה לפני השם, והקריב אותה אל המזבח. וקמץ הכהן מן המנחה את הזכרתה, והקטיר המזבחה, ואחר ישקע את האישה את המים, והשקע את המים, והיה אם נטמאה, ותמעול מעל באישה, ובאו בה המים המעוררים למרים, וצפתה בטנה, ונפלה ירחה, והייתה האישה לעלה בקרב עמה. אומרת המשנה, רבי שמעון אומר, מקריב את מנחתה, ואחר כך היה משקה, שנאמר לאחר הקטרת המנחה, ואחר ישקה את האישה את המים, ואומנם גם לדעתו של רבי שמעון היא משקה, ואחר כך הקריב את מנחתה, השקעתה כשרה. זו המשנה שלנו, הפותחת את הפרק השלישי ממסכת סוטה בדף י"ט עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אמר לרבי אלעזר לרבי יהושיע דדרי שהיה בן דורו, והגמרא מדגישה שהיה זה רבי ישעיה שהיה בן דורו, לפי שבדורו של רבי אלעזר האמורה היה חי רבי יהושיע התנא, שהיה בר פלוקטי של רבי יונתן. אז כדי שלא ניתן לומר שכך דיבר אליו, שלא כפי הראוי לכבודו, שגדול וזקן ממנו היה, לכך אמר שלא היה זה רבי יהושיע התנא, אלא רבי יהושיע אחר, שהיה בן דורו והאמורה כמותו. אם כן אומר רבי אלעזר לרבי יהושע דדרי שהיה בן דורו לא תיתה וקר אח עד המפרשת לי להמילתה לא תישב אלא תעמוד על רגליך עד שתפרש לדבר הזה שאני אשאל אותך מניין מנחת סוטה שתאונה תנופה מקשה הגמרא וכי יש לשאול מנהלן ועלו והניף כתיב בה במנחת סוטה כתוב במפורש ולקח הכהן מיד האישה את מנחת הקנאות והניף את המנחה לפני השם מתרצת הגמרא אכן מה ששאל רבי אלעזר הוא בבעלי מנהלן מניין שהתנופה נעשית גם על ידי האישה שהרי משמעות הפסוק היא שרק הכהן מניף משיב לו רבי יהושע הדין הזה עתיה לומדים בגזירה שווה יד יד משלמים מדין תנופת חזה ושוק ואימורין של קורבן שלמים כתיב אחר כתוב במנחת סוטה כאן ולקח הכהן מיד האישה וכתיב אתם נאמר שם לגבי קורבן שלמים בספר ויקרא פרק ז' פסוק למד ידיו תביינה יש ללמוד את דיניהם זה מזה מה כאן לגבי סוטה נאמר שהתנופה תהיה על ידי כהן כמו שנאמר בספר במדבר פרק ה' פסוק חפי ולקח הכהן מיד האישה את מנחת הקנאות והניף את המנחה לפני השם והקריב אותה אל המזבח אף להלן גם לגבי שלמים צריך שתהיה התנופה על ידי כהן ומה להלן ומה שם לגבי שלמים נאמר שתהיה על ידי בעלים שהרי הפסוק אומר ידיו תביאנה והוא מדבר בתנופה ונכתב לגבי הבעלים אף כאן בסוטה תהיה התנופה על ידי בעלים כיצד? כיצד תהיה התנופה הן בסוטה והן בשלמים? מניח הכהן את ידו תחת ידי הבעלים ומניף יחד עמם ואין לומר שהבעלים מניח את ידו תחת יד הכהן כי מהפסוק ידיו תביאנה משמע שהחלבים מונחים על ידי הבעלים ואם כן יד הכהן מלמטה ועוד שתנופה צריכה להיות על ידי כהן שהרי עבודה היא ולפיכך עם יד הכהן מלמטה הכהן הוא מניף והוא עושה העבודה אבל עם יד הכהן למעלה ויד הבעלים למטה נמצא שעיקר התנופה נעשית בבעלים כי מי שידו מלמטה הוא עיקר המניף אומרת הגמרא שנינו במשנה איניף ואיגיש קמץ היה משקה ואחר כך מקריב את מנחתה מבינה הגמרא שהמשנה ממשיכה לכתוב את סדר הקרבת המנחה עם השקעת הסוטה ומיד מקשה הגמרא ההקרבה הרי כבר שנינו במשנה הניף והגיש קמץ והקטיר. הרי שכבר הקריבו את המנחה, אז איך נאמר שוב שאחר ההשקעה מקריבים את המנחה? תרצת הגמרא אחי כאמר, סדר מנחות כיצד, הניף והגיש קמץ והקטיר והשאר נאכל לכהנים. ובהשקעה גופה, פליגי רבי שמעון ורבנן. זאת אומרת שהמשנה בתחילה כתבה את כל סדר הקרבת המנחה ועדיין לא פרשה כלל את סדר ההשקעה. אחרי כן כתבה המשנה, שבהשקעת הסוטה נחלקו חכמים ממקודמת להקרבה האמורה או לאחריה. רבנן סברי משקה ואחר כך מקריב את מנחתה, ורבי שמעון סבר מקריב את מנחתה ואחר כך משקה, משום שנאמר ואחר ישקה. זאת אומרת, היות והתחיל התנא לפרש את סדר עשיית המנחה שהיה מביא את מנחתה בתוך כפיפה מצרית, לפי שהיא כתובה ראשונה בפרשה, לכן גמר לפרש כל דיניה, ולאחר מכן פרש את סדר ההשקעה והקרבה, מי קודם למי. אומרת הגמרא בסוף דף י"ט עמוד א', שנינו במשנה והיא משקה, ואחר כך הקריב את מנחתה כשירה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת מניין למדו התנאים במשנה את דיניהם. אומרת הגמרא תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא. בפרשת סוטה שלוש פעמים מוזכר השקעת האישה במי הסוטה. נאמר בפרשה וכתב את העלות האלה הכהן בספר ומחה אל מי אמרים וישקה. את האישה, את מי המרים המעוררים, ובאו בה המים המעוררים למרים. ולקח הכהן מיד האישה את מנחת הקנאות, והניף את המנחה לפני השם, והקריב אותה אל המזבח. וקמץ הכהן מן המנחה את השכרתה, והקטיר המזבחה. ואחר ישקה את האישה, את המים. פעם שלישית, וישקה את המים, והייתה אם נטמאה ותימול מעל באישה, ובאו. החלקו התנאים, מה נדרש מכל אותם פעמים. תנו רבנן והשקע את האישה אמור בפעם הראשונה קודם הקטרת המנחה, מה תלמוד לומר? מה זה בא ללמד ולא כבר נאמר לאחר הקטרת המנחה? והשקע את המים וההשקעה הזו היא עיקר זמן חיובה, שהרי בפסוק שקודם לזה נאמר ואחר ישקע את האישה, והיינו לאחר כל הדברים האמורים בפרשה גם לאחר ההקטרה אז הוא משקע את האישה. אז מפני מה נאמר בתחילה והשקע את האישה? אומרת הגמרא ללמד שאם נמחקה המגילה ואומרת האישה לאחר מכן איניש אותה, אבל מצד שני לא מודע שאכן היא נטמעה, מעררין אותה. פותחים את פיה שלא בטובתה ומשקין אותה בעל כורחה. ולכך נאמרה השקעה מיד לאחר מחיקת המגילה לומר שמאותו זמן שנמחיקה המגילה, ואף אם נעשית קודם הקטרת המנחה, אינה יכולה לחזור בה וקופין אותה לשתות את המים. וההשקעה תהיה בזמנה לאחר הקטרת המנחה. אלו הם דברי רבי עקיבא. ולדעה הזו שההשקעה נעשית לאחר הכתרת המנחה, מעיקר הדין גם מחיקת המגילה נעשית לאחריה, שכל כמה שאפשר לאחר את המחיקה, מאחרים. שמה תודה האישה ותאמר שנתמת ונמצא שמחקו את השם שלו לצורך. ומה שבפסוק נכתב זה קודם ההכתרה, זה לומר שאף אם עשו הכהנים שלא כדין ומחקו את המגילה קודם ההכתרה, מכל מקום כיוון שכבר נמחקה המגילה, אין שומעים לה בזה שאומרת, איני שותה ומשקים אותה בעל כורחה. והפירוש הזה הוא כדעת רשי, שאף רבי עקיבא מודה שעיקר זמן ההשקעה הוא לאחר ההכתרה, וכדעת רבי שמעון שלאחריו. אבל תוספות אומר שדברי רבי עקיבא עולים על וישקע, הנאמר בפעם השלישית, והוא סובר שרבי עקיבא הולך כדעת רבנן במשנתנו שההשקעה קודמת להכתרה. והוא דורש מהמילה וישקע האחרון, שאם נמחקה המגילה ולאחר מכן אמרה איני שותה, משקים אותה בעל כורחה. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי שמעון אומר, ואחר ישקע האמור בתורה אחר ההכתרה בפעם השנייה, מה תלמוד לומר, ולא כבר נאמר לאחר מכן וישקע את המים, ומשם כבר יש ללמוד שזמן ההשקעה הוא לאחר ההכתרה. ומפני מה נאמר שוב ואחר ישקע, אלא אכן מפסוק זה יש ללמוד שזמן השקעתה רק לאחר כל המעשים כולן האמורים למעלה, והיינו השבעת האישה, קבלת השבועה, כתיבת המגילה ומחיקתה והכתרת המנחה. מגיד ששלושה דברים האמורים להלן מעכבים בה מלשתות, עד שלא קרב הקומץ ועד שלא נמחקה המגילה ועד שלא תקבל עליה שבועה. ולהלן תבהר הגמרא אם כן מפני מה נאמר בפעם השלישית וישקע. ובמשנה מבואר שאף לדעת רבי שמעון אם ישקע קודם הכתרת המנחה כשרה, מה שאמר כאן ששלושה דברים הללו מעכבים, ומשמע שגם הכתרת המנחה מעכבת, אומרים התוספות ראש שלאו דווקא הוא, וזה נאמר אגב שאר הדברים שמעכבים. דהיינו בזמן ההשקעה לא נחלקו רבי עקיבא ורבי שמעון, ולדעת שניהם השקעת הסוטה נעשית לאחר ההכתרה. המחלוקת היא מניין דורשים זאת, לרבי עקיבא מהמילה וישקע האחרון, ולרבי שמעון מהמילים ואחר ישקה. ואומר התפארת ציון שרבי שמעון לשיטתו שדורש בכל התורה טעם הדקרה, ומהסברה יש לאחר את זמן המחיקה וההשקעה כמה שאפשר, שמה תודה ונמצא שמחקו את השם שלו לצורך. כיוון שנאמר וישקע את המים אף לאחר ההכתרה, יש לומר מסברה שהפסוק הזה הוא העיקר. אומרת עכשיו הגמרא בביור שלושת הדברים המעכבים את ההשקעה לרבי שמעון, מה שאמר שאין משקים אותה עד שלא תקרב המנחה על גבי המזבח, עד שלא קרב הקומץ על גבי המזבח. רבי שמעון לטעמי, רבי שמעון לשיטתו דאמר מקריב את מנחתה ואחר כך משקה. אבל מה שאמר שאין משקים אותה עד שלא נמחקה המגילה, מקשה הגמרא, לא דבר פשוט הוא, אלא מה היא משקה לה? הלא אם לא מחקו עדיין את המגילה, במה משקה אותה? אמר רבה שהיא לא נצרכה, אכן הם צריכים לומר כן, אלא שרישומו ניכר. לומר שאף אם מחקו את המגילה, אלא שעדיין אותה רושם הכתב על גבי המגילה, אי אפשר עדיין להשקוטה את המים, וצריך לחזור ולמוחקו עד שלא יהיה ניכר רישומו כלל. שואלת הגמרא, ממה שאמר רבי שמעון עד שלא תקבל עליה שבועה, לכאורה יש לדייק, משתא ודלא שתיא, המכתב כתבילה, שרק את ההשקעה מעכבת קבלת השבועה, שאין יכול להשקוטה כל עוד שלא קיבלה עליה את השבועה, אבל את כתיבת המגילה כותב הכהן אף קודם שנשבעה. על זה יש להקשות, ואמר רבה לאל בדף י"ז עמוד ב', מגילת סוטה שכתבה קודם שתקבל עליה שבועה לא עשה ולא כלום, כמו שנאמר בסדר הפסוקים שרק לאחר שקיבלה עליה השבועה כותבת המגילה. תרץ את הגמרא, אכן כדי נסווה. הדין הזה נאמר שלא לצורך, הוא נאמר דרך אגב, שהרי אף הכתיבה אינה נעשית קודם קבלת השבועה, אז כל שכן שההשקעה לא נעשית. התפארת ציון כותב שאכן יש לפרש את דברי רבי שמעון באופן שמוכל לתוך המים פרשת סוטה כתובה בספר התורה, כמו שמבואר בתוספות ליל בדף י"ז עמוד ב' דיבור המתחיל שנאמר בשם התלמוד הירושלמי, שבאופן זה אין כוח המגילה מכך שקיבלה עליה את השבועה, אלא מכוח קדושת התורה. והיא קשירה אפילו נכתבה קודם השבועה, אבל מאחר שבאופן זה, זה דבר אינו שכיח, על כן אמרו שאת הדין הזה הוא אמר כדי נסבה, הוא אמר אותו רק דרך אגב, ושלא לצורך. אם כן, בברייתא הזו נתבאר טעמו של רבי שמעון שהשקעת האישה נעשית לאחר הכתרת המנחה. כעת מבארת הגמרא טעם רבנן החולקים עליו וכיצד דורשים את הפסוקים לדעתם של רבי שמעון ורבנן. שואלת הגמרא במייקה מפליגי במנך לקור רבנן ורבי שמעון במשנה, אם ההשקעה הקודמת להכתרה או ההכתרה קודמת? מבארת הגמרא תלת הקרא הכתיבי, שלושה פסוקים נאמרו בהשקעת הסוטה, וישקע כמה, וישקע הראשון שנאמר קודם ההכתרה, ואחר ישקה, וישקע בטרה. והישקע האחרון שנאמר אחר ההכתרה. רבנן סברי חכמים סוברים וישקע כמה, וישקע הראשון בפרשה נצרח לגופו, לומר שמשקה ואחר כך מקריב את מנחתה. הפסוק ואחר ישקע מבא אלי נצרח לשרישומו ניכר, שרק אחר שנמחקה המגילה לגמרי עד שאין רישומו ניכר של הכתב, אז ישקע את האישה. מה שנאמר ואחר ישקע, בהכרח אין הכוונה לאחר הכתרה, שהרי לרבנן משקע קודם ההכתרה, אלא לאחר המחיקה לבדה, וזה בא לומר שאם נותר רושם אחר המחיקה, לא ישקן עליה יחזור וימחוק. והפסוק ואישקה בטרה, בא לומר, שאם נמחקה המגילה ואומרת האישה לאחר מכן איני שותה, מערין אותה, פותחים את פיה שלא בטובתה ומשקה אותה, בעל כורחה. אמנם ההשקעה היא קודם ההקטרה, רק חוזרה פסוק לכתוב אחר כל הסדר את דין ההשקעה. זה שיטת רבנן, ורבי שמעון סבר, ואחר ישקה, נצרח לגופו שמקריב את מנחתה ואחר כך משקה. וכלשון הפסוק, ואחר ישקה שמשמע לאחר כל המעשים כולם. כמו שדורש רבי שמעון בברייתא לעיל. כי רבי שמעון סובר של בעל כורחנו לשון הכתוב ואחר ישקה מורה, שהוא מלמד את עיקר דין ההשקעה, שכן הוא משמעות הלשון ואחר, היינו אחר כל הדברים האמורים לפניו בפרשה, והם השבעת האישה, קבלת השבועה, כתיבת המגילה, מחיקתה, והקטרת המנחה כמו שלמדנו לעיל. אז הוא משקה את האישה, נמצא לפי זה, שהקרבת מנחתה קודמת להשקעתה. מכאן גם לומד רבי שמעון שיש למחוק את המגילה, עד שלא יהיה רישומו ניכר, שכן הוא משמעות הלשון, ואחר שכל הדברים האמורים לפניו מעכבים בה. ממשיכה הגמרא ואומרת, והפסוק וישקה כמה, פסוק וישקה הראשון בא לומר, שאם לא עשה כדין אלא ישקה, ואחר כך הקריב את מנחתה, בדיעבד השקעתה כשרה. והפסוק וישקה בטרה, האחרון בא לומר, שאם נמחקה המגילה ואמרה אישה לאחר מכן איני שותה, מערערין אותה ומשקין אותה בעל כורחה. וזה דווקא אם מחקו הכהנים לאחר הכתרה כדינה, שהרי לרבי שמעון דין זה נלמד, מוישקה האחרון הנאמר לאחר הכתרה. ובזה תהיה נפקמינה בין רבי שמעון לרבי עקיבא, שלרבי עקיבא אם ישקוע קודם הכתרת המניחה פסולה, ומהמילה וישקה הראשון דורשים שאף אם נכתבה ונמחקה שלא כדין מערערים אותה, ומשקים אותה בעל כוחה והיינו לאחר ההקטרה. ולרבי שמעון מהמילה וישקה הראשון דורשים שאם ישקוע קודם ההקטרה כשירה, וכשמערערים אותה בעל כוחה דורשים את זה מהמילה וישקה האחרון. ולכך, רק אם נכתב ונמחק אחר ההקטרה כדינו, אז זה כשר. אומרת הגמרא ורבנן שאינם למידים כרבי שמעון טעמם, משום שבדיעבד לא פתח קרא. אין דרך הפסוק לומר בתחילת דבריו כיצד הוא הדין, אם עשה שלא כסדר המצווה. אם כן בעל כורחנו מה שנאמר בתחילה, זה עיקר זמן המצווה לכתחילה, ולכן זמן ההשקעה קודמת להקטרת המנחה. אם כן נסכם עכשיו את השיטות לאט ובבירור, כמו שמסביר אותם רש"י. לרבנן, וישקה הראשון בא ללמד את עיקר דין ההשקעה שצריך להשקות קודם ההקטרה. הפסוק ואחר ישקה בא ללמד שצריך למחוק את המגילה עד שלא יהיה רישומו ניכר. הפסוק וישקה השני בא ללמד שלאחר מחיקת המגילה משקים אותה בעל כורחה, דווקא אם המגילה נמחקה כדין לרבי שמעון, וישקה הראשון בא ללמד שבדיעבד אם ישקה קודם ההקרבה, ההשקעה כשרה. הפסוק ואחר ישקה בא ללמד את עיקר דין ההשקעה שצריך להשקות לאחר ההקרבה. ומכאן הוא גם לומד את הדין של רישומו ניכר, שאם הכתב עדיין ניכר שזה מעכב בדיעבד. והפסוק וישקה השני בא ללמד שלאחר מחיקת המגילה משקים אותה בעל כורחה, ודווקא אם המגילה נמחקה כדין. רבי עקיבא חולק על רבי שמעון וסובר שאם ישקה קודם ההקרבה, גם בדיעבד זה פסול. הפסוק וישקה הראשון בא ללמד שלאחר מחיקת המגילה משקים אותה בעל כורחה. וכיוון שהוא לומד את הדין הזה מהפסוק הראשון, הוא חולק על רבי שמעון גם בזה וסובר שאף אם המגילה נמחקה שלא כדין קודם ההקטרה, משקים אותה. הפסוק ואחר ישקה בא ללמד שצריך למחוק את המגילה עד שלא יהיה רישומו ניכר. הפסוק וישקה השני בא ללמד את עיקר דין ההשקעה שצריך להשקות לאחר ההקרבה. ונוסיף ונאמר שלשיטת התוספות רבי עקיבא סובר לגמרי כשיטת רבנן. אומרת הגמרא שנינו בברייתא לעיל שלדעת רבי עקיבא, למעידים מהמילה וישקה נאמר בתחילה, שאם אמרה האישה איני שותה, משקים אותה בעל כורחה. שואלת הגמרא וסבר רבי עקיבא משקים אותה בעל כורחה? והתניא, שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא, רבי יהודה אומר, כלבוס של ברזל, ברזל שיש לו שתי שיניים, היו מטילין לתוך פיה כדי שלא תוכל לסוגרו, שאם נמחקה המגילה ואמרה אישה לאחר מכן איני שותה, מערערין אותה, מכריחים אותה על ידי שפותחים את פיה שלא מרצונה, ומחזיקים את הפה פתוח בכלבוס הזה, ומשקין אותה בעל כורחה. זה כאמור אמר רבי יהודה. אמר רבי עקיבא, כלום אנו צריכין אלא לבודקה, ולא מפני מה היא צריכה התורה להשקותה, אין זה אלא לבודקה בשביל לידע אם נטמאה או לא, ולא אישה זו שאמרה איני שותה בדוקה ועומדת היא, שכיוון שאינה רוצה לשתות, הרי היא מודה שנטמאה, ושוב, אין טעם להשקותה בעל כורחה. אלא הדין כך הוא, עד שלא קרב הקומץ יכולה לחזור בה ולומר איני שותה ואין משקים אותה בעל כורחה, שהרי היא מודה שנטמאה. אבל מי שקרב הקומץ אינה יכולה לחזור בה ומשקים אותה בעל כורחה. הנה מבואר, שלדברי רבי עקיבא אין משקים אותה בעל כורחה, ושלא כדברי הברייתא המובאת לעיל. משיבה הגמרא ואומרת, ולטעמך ולדבריך שאתה מוכיח מהברייתא הזו שלדברי רבי עקיבא לא משקים את האישה בעל כורחה, תיק שלך היא גופה. יש לך להקשות סתירה בדברי רבי עקיבא עצמם? שהרי רבי עקיבא ממשיך ואומר שהרי מי שקרה בקומץ אינה יכולה לחזור בה. ולפי מה שאמר בתחילת דבריו, גם כאן יש את אותו הטעם לומר ולא בדוקה ועומדת, כי מאחר ואמרה איני שותה, מדוע משקים אותה בעל כורחה? אלא, לא קשיה, אין להקשות סתירה בדברי רבי עקיבא לא מברית הזו עצמה, ולא מהברית הדילאל, שכן יש לחלק, מה שאמר רבי עקיבא שאם קרב הקומץ משקים אותה בעל כורחה, מדובר דקעדרה במחמת רטיטה, שניכר בה שרוטטת ופוחדת משתיית המים, ובאופן זה אין לומר שכשאמרה איני שותה, נחשב הדבר להודעה, כי יש לומר שאף אם לא נטמעה פוחדת היא, שמא יבדקו המים אף שתאורה היא, ולכן חזרה בה בסוף. מה שאמר רבי עקיבא שבדוקה ועומדת היא, ולכן אין להשקוטה, מדובר דקעדרה במחמת בריאותה, שניכר בה שאינה רוטטת ופוחדת, ומוכח שאכן נטמעה, וכל הזמן שמחה בדעתה שלא תשתה את המים, ולכך כשהגיע הזמן לשתות, חזרה בה. ואחי כאמר, כך כיוון רבי עקיבא בדבריו, כל שניכר בה שחוזרת מחמת בריאותה ולא מחמת פחד, כלל לא שתיה, היא לא שותה, אף אם כבר קרב הקומץ, שהרי בעצם היא מודה שנטמעה, ובאופן זה חולק רבי עקיבא על רבי יהודה, כי לדעת רבי יהודה אף כשחוזרת במחמת בריאותה היא שותה בעל כורחה, משום שאף שאין רואים שמפחדת, יש לומר שחוזרת במחמת פחד. רבי עקיבא חולק וסובר, שכיוון שבדוקה היא אינה שותה אף לאחר הכתרת הקומץ. אבל כאשר חוזרת במחמת רטיטה, מחמת פחד יש לחלק. עד שלא קרב הקומץ, דאקתי לו עם חוק מגילה, כל עוד שלא יקטירו את הקומץ ונמצא שאף עדיין לא נמחקה המגילה, שהרי זמנה לאחר הכתרת הקומץ. והנה מי או, גם אם ימחוק מגילה, גם אם נמחקה המגילה קודם שיקטירו את הקומץ, דשלו כדין אבית כהנים דמחקי, שעשו הכהנים כך שלא כדין, שהרי זמנה לאחר הכתרה ולא לפניה. לכך מצי אדריבה, יכולה אישה לחזור בה שכל עוד שלא נמחקה המגילה כדינה, יכולה לחזור בה ולומר שאינה רוצה לשתות ולא משקים את האישה, אלא מרצונה, כפי שתאמר המשנה לקמן בדף חף עמוד א'. אבל משקרב הקומץ ונמחקה המגילה, דבדין אבית כהנים דמחקי, שנהגו הכהנים בכך כדין שמחקו לאחר ההקטרה, לא מציעה דריבה, אינה יכולה לחזור בה, כל עוד שאינה מודה שנתמת. וכיוון שרוטטתי, ואין מוכח שהיא מודה, לכך משקין אותה בעל כורחה, כדי לברר את הדבר האם נתמעה או לא. נמצא לפי הביאור הזה, שאם נמחקה המגילה שלא כדינה קודם הקטרת הקומץ, יכולה לחזור בה. מקשה הגמרא, אם כן, קשיא דרבי עקיבא דרבי עקיבא. דברי רבי עקיבא כאן סותרים לדבריו בברייתא לאל, שהרי התם אמר, שם אמר רבי עקיבא, שרק מחיקה מהעקבה, שכל זמן שלא נמחקה המגילה, אינה שותה בעל כורחה, אבל משעה שנמחקה המגילה, אף אם עדיין לא יקטירו את הקומץ, ונמחקה המגילה שלא כדינה, משקים אותה בעל כורחה, ואינה יכולה לחזור בה. שהרי רבי עקיבא לומד זאת מהמילה וישקע הראשון האמור בפרשה, קודם להקטרת הקומץ, הרי שמשעה שנמחקה ואילך לא יכולה לחזור בה, אף אם נמחקה המגילה שלא כדין, גם אם נמחקה לפני זמנה. ואילו אחר כאן אמר רבי עקיבא שאף קומץ מעכב וכל עוד שלא קרב הקומץ יכולה לחזור בה אף שנמחקה המגילה. תרץ לגמרת רי תנאי ועליבא דרבי עקיבא. אכן הברייתות חלוקות בכך ושני תנאים הם אשר שנו את דבריהם בשיטת רבי עקיבא כל אחד באופן שונה. ולדעת התנא של הברייתא כאן רבי עקיבא סובר כדעת רבי שמעון בכל דבריו. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה לדעת רבי עקיבא אם אמרה איני שותה מחמת בריאותה שניכר בה שאינה פוחדת מהמים ומכל מקום חוזרת בה. והרי זה, כמו שמודה שנטמעה, וחזרה ואמרה שותה אני, מהו? האם כיוון דאמרה איני שותה, בעצם טמעה אני כאמרה, היא מודה בכך שוודאי נטמת, וכיוון דאחזיק נפשה בתומה, לא מציעה אדרבה, כיוון שהחזיקה והעמידה עצמה בחזקת תומה, אינה יכולה לחזור בה, ואין בודקים אותה במים. עוד אלמה או שנאמר, כיוון דאמרה שותה אני, גל ידעתה דמחמת ביעטותה הוא דאמרה. או שמה יש לומר שמאחר וחוזרת היא בה ומבקשת להשקוטה, הרי מתברר שמה שאמרה קודם לכן שאינה שותה לא היה זה משום שמודה שנתמת, אלא אמרה זאת מחמת שפחדה מהמים, ועכשיו נתגברה על פחדה ומבקשת שוב להשקוטה ונמצא שלא הודתה לפני כן שתמאה אני. נשארת הגמרא בתיקו, תשבי את הרץ קושיות והיא בעיות, תעמוד השאלה במקומה, יעמוד הספק במקומו עד שיבוא אליהו הנביא המכונה תשבי ויתרץ לנו קושיות והיא בעיות. להלכה כותב הרמב״ם מלכות סוטה פרק ד' הלכה ג', שאם אמרה איני שותה והיא בריאה, ואינה יראה ולא פוחדת, אינה יכולה לחזור ולומר שוב, הנה אני שותה. אומרת הגמרא, אמר רבוע דשמואל, בדין אופן הכנת המים צריך שייתן דבר מר לתוך המים. מה היא טעמה? דאמר קרא, נאמר בספר במדבר פרק ה' פסוק כ"ג, וכתב את העלות האלה הכהן בספר, ומחה אל מי המרים. משמע שמרים כבר, עוד קודם שמחק לתוכם את המגילה, והיינו מחמת שנתן לתוכם דבר אחר, מר. כותב המאירי שאחר שנתן את האפר על פני המים, צריך שייתן לתוכן בפני האישה דברים מרים, כגון לענה וכיוצא בה, כדי שתתיירב ותודה ולא תגרום רעה לעצמה. וכן שלא ימחק שמו של הקדוש ברוך הוא. עוד הוא כותב שאין לחשוש שדבר זה יגרום לחשוד שאף פעולת המים באה מצד אותם הדברים שמכניסים בתוכם, שכן גם הסוטה יודעת שדברים אלו אינם גורמים לצבות בטן ולנפיל ירך, ובוודאי שאינם פועלים מיד, ובפרט שהדברים הרי נעשים בפניה. ועוד, שהרי אף אם תחשוד בכך, לעומת זאת יגדל זכותה של האישה שנמצאת תאורה, שהרי גם לה נתנו אותם הדברים בתוך המים, ובכל זאת פניה מזהירות אחר שתייתה. וכן אם היה לה חולי המונע ממנה ללדת אחרי עכשיו, שנמצאת תאורה מתעברת ויולדת. וגם לדברי החושד, טוב יותר בכל דבר הבא דרך מופת ופלא שישתנה הטבע לטובה משישתנה לרע. ומרובה מידה טובה ממידת פורענות. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דפים חי ויוטט ממסכת סוטה עם 12 שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מה צדדי הספק בנידון, האם יכולה סוטה לשתות מכוס שנמחקו לתוך הבית מגילות? שאלה שנייה, מה עם בית השבועות שנכתבו בסוטה? שאלה שלישית, מה לשון השבועה שיש עם העלה? שאלה רביעית, האם מגלגלים על הסוטה שבועה שלא תתאמה מכאן ולאבא ושלא נתמעה קודם שנתרסה ומדוע? שאלה חמישית, שהתשובה לה מצויה בתוספות, מדוע לרב אמנונה אין קידושין תופסים ביבמה לשוק? שאלה שישית, בבעל אחד ובית בועלים או בבית בעלים ובועל אחד, האם חוזרת ושותה? שאלה שביעית, מניין המקור לדין תנופה במנחת סוטה ומניין שהתנופה צריכה להיעשות בבעלים? שאלה שמינית, מה קודם, הקרבת הקומץ או השקיית הסוטה? ומה הדין כשעשו להפך? שאלה תשיעית, מדוע הוצרכנו ללמוד שהמחיקה והשבועה מעקבות את השתייה? שאלה עשירית, לרבי עקיבא, כשמסרבת לשתות, כשנמחקה כבר המגילה אחר הקרבת הקומץ, האם משקים אותה בעל כורחה? שאלה 11, מה הדין לרבי עקיבא כשמסרבת לשתות אחר שנמחקה המגילה לפני הקרבת הקומץ? והשאלה האחרונה, מה המשמעות של הכתוב מי אמרים? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שירות הפינו היומי להיום, יום שישי, בית דרוש חודש כסלב, א' בכסלב תשע"ו, ערב שבת קודש פרשת תולדות, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה, הדפים חי ויוטט ממסכת סוטה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב חדש. יום ראשון, ג' בכסלב תשע"ו, תחילתו של שבוע שבסופו בעזרת השם נתכנס לשבת הדף היומי, בשמחה ובטוב לבב. ניפגש כאן כאמור בעזרת השם יתברך ביום ראשון ג' בכסלב ונלמד הדף חף, הדף ה-20 ממסכת סוטה. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך וחודש טוב ומבורך. שיהיו מלאים מלאים בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, עושר ועושר וכבוד וכל מלדמיתיו ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך וחודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.